Jenny Craig.
שלום, אנחנו בצריך עיון, הפודקאסט של מועדון בוגרי הפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית. כאן יהודה דיין, אני מחליף את ארי בהנחיה של הפודקאסט. בהזדמנות הזו אנחנו רוצים להודות לארי על תקופה נפלאה ומאחלים לה הרבה בהצלחה. והיום אנחנו בפרק הראשון של עונה חדשה, עונה חמישית, ועל מה שהולך לקרות בעונה הקרובה בפודקאסט אנחנו נספר לכם כבר בפרק הבא, אבל לכבוד העונה החדשה אנחנו רוצים לעשות פרק מיוחד שעוסק בענייני השעה, ובו אנחנו נדבר על המלחמה באוקראינה. אז אנחנו שמחים לארח היום את פרופסור יובל שני. פרופסור שני, שמוכר בטח לרובכם, הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, הוא דיקן הפקולטה לשעבר, הוא מומחה למשפט בינלאומי. פרופסור שני הוא חבר בוועדת זכויות האדם של האום מאז 2013, וביולי 2018 הוא מונה ליושב ראש הוועדה. הוא גם עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, ועוד ועוד תארים. אם נמשיך כך, אז תיגמר התוכנית. אז שלום פרופסור שני.
שלום יהודה, תודה שהזמנת אותי.
תודה שהסכמת פרופסור שני, וברשותך נצלול ישר ולעניין. אנחנו רואים את המלחמה שמתרחשת באוקראינה, ואחת השאלות הבסיסיות שאולי לא מספיק מדברים עליה, היא בעצם מה אנחנו רוצים מפוטין, מה אנחנו רוצים מרוסיה, מה הבעיה במה שפוטין ורוסיה עושים?
כן, טוב, אז יש משפט בינלאומי, הוא מבוסס על כמה כללים ועקרונות בסיסיים שכל המדינות הסכימו להן, ומופיעות, העקרונות האלה והכללים מופיעים במגילת האום, שכל מדינות העולם כמעט הן צד לאמנה הזאת, גם רוסיה היא צד כמובן לאמנה הזאת. זה בעצם הסדר, הכללים האלה מבטאים את הסדר הבינלאומי שהתעצב אחרי מלחמת העולם השנייה. ואולי הכלל הכי מרכזי בסדר הזה הוא שאסור למדינה לפלוש לשטח של מדינה אחרת, אסור למדינה להפעיל כוח צבאי כנגד מדינה אחרת, אלא במקרים מאוד מאוד ספציפיים וחריגים. כעיקרון, אם מדינה מפעילה הגנה עצמית כנגד מתקפה, זה המקרה שבו אפשר לעשות את זה באופן חד צדדי, ובמקום שבו מועצת הביטחון מאשרת, אפשר לעשות את זה באופן רב צדדי. עכשיו, זה לא המקרה הראשון שהכללים האלה מופרים, היו גם מקרים לפני 2022 שבהם הכללים האלה הופרים, אבל הופרו, אבל נדמה שהמקרה הזה הוא נתפס כמקרה של הפרה מאוד בוטה ומאוד קיצונית, בגלל שכמעט אי אפשר לדבר פה בצורה רצינית על על איזושהי פרובוקציה שאפילו מתקרבת להיקרא בשם הגנה עצמית, או על איזושהי תמיכה שמתקרבת להיקרא תמיכה בינלאומית למהלך הזה. זה נראה כמו צעד חד צדדי, ברוטלי, לא מוצדק בשום צורה, שיוצר איום מאוד גדול גם על הסדר העולמי, גם על המשפט הבינלאומי, וכמובן גם גורם להרס ונזק ואובדן חיים בהיקף מאוד משמעותי. אז מעבר לגורל של אוקראינה, שהרבה אנשים מרגישים איתה רמה גבוהה של סולידריות והזדהות, יש פה חשש מה המשמעות של שבירה כל כך ברוטלית של הכללים של הסדר העולמי, לגבי העתיד של של הסדר העולמי ושל היחסים הבינלאומיים.
הדברים בעצם מתחברים לי לשאלה אולי יותר יסודית, שאולי היה נכון לפתוח איתה. בעצם כשאנחנו מדברים על משפט בינלאומי ועל לגיטימי ואסור בהקשר של מדינות, ומה אסור למדינות ומה מותר למדינות, אנחנו אולי צריכים לשאול שאלה יסודית יותר, מה בעצם מקור הסמכות שלנו? מהו מקור הסמכות של המשפט הבינלאומי? מי אומר למדינות מה אסור ומה מותר, ומכוח מה אנחנו אומרים להם את זה?
כן, זאת שאלה באמת תורת משפטית, מהי הנורמה הבסיסית? אז הנורמה הבסיסית של החיים הבינלאומיים היא שהסכמים יש לכבד, פקטה סונט סרוונדה. יש גרסה שאומרת שלציפיות לגיטימיות יש למלא, זאת גרסה קצת יותר מרוכחת. אבל אי אפשר בעצם לקיים חיים בינלאומיים, אי אפשר ביחידות פוליטיות שקוראים להם מדינות, אם אין איזשהו בסיס מוסכם שמחייב מדינה לציית לכללים שהיא עצמה קיבלה על עצמה. זה בעצם הנקודת המוצא. זה קצת מקביל לאמנה החברתית שיש בתוך מדינה, מכוח מה המשפט המדינתי הוא מוכל. הוא מוכל מכוח זה שמדינות מבוססות על איזושהי הסכמה לא כתובה שיש שלטון, והשלטון מפעיל סמכויות. המשפט הבינלאומי מבוסס גם על הסכמה, אבל זאת הסכמה אופקית, לא הסכמה אנכית. אין ריבון שכולם מחויבים לו, אבל יש קוד בסיסי של התנהגות שכולם עד היום ראו את עצמם מחויבים לו. גם הרוסים אגב לא, גם אפילו הרוסים היום לא מתנערים מהמשפט הבינלאומי. הם טוענים טענות שהפעילות שלהם מוצדקת מכוח המשפט הבינלאומי. הבעיה היא שהטענות האלה הן טענות מאוד קלושות מבחינה משפטית.
כן. הדברים שייכים גם אולי לשאלה תיאורטית אחרת, יותר היסטורית הייתי אומר, שבעצם הרעיון הזה של משפט בינלאומי והסמכות לומר למדינות מה אסור ומה מותר, הוא יחסית חדש. זה רעיון שהוא לא מהעת העתיקה, אפשר לומר שהוא רק במאות האחרונות.
תראה, מושג שנקרא Laws of Nations או Jus Gentium הולך אחורה לעידן הרומי, של הקיסרות הרומית. זאת אומרת, היה גם בתקופה הרומית הייתה שאלה איך הרומאים צריכים להתייחס לעמים אחרים שנמצאים מחוץ לשטח האימפריה שלהם. וכן התפתחו כל מיני קודים, ואגב, גם בתקופת התנך יש הסכמים בין מלכים ובין ישויות פוליטיות, כך שהרעיון שיש איזשהו בסיס משפטי ליחסים בין מדינות, הוא מאוד ישן. מה שנחשב כחדש במשפט הבינלאומי, זה העובדה שהמשפט הבינלאומי המודרני סב סביב מוסד המדינה. זאת אומרת, המדינה המודרנית כישות עצמאית, שלא כפופה, לא לישות פוליטית, לא לאיזשהו קיסר על, ושיש לה מונופול על הפעלת כוח בתוך השטח שלה, זה רעיון יחסית חדש, שאנחנו מכירים אותו מאמצע המאה ה-17, ובדרך כלל מקובל לומר שהמשפט הבינלאומי המודרני קיים פחות או יותר במתכונת הנוכחית שלו מאז אמצע המאה ה-17.
כן, הדברים ברורים. אנחנו רואים את התמונות מרוסיה בשבועות האחרונים, אולי קצת יותר, ואחת הטענות העיקריות שעולות נגד הרוסים היא שהם מפעילים כוח מלחמתי בלתי מידתי בעליל, שזו טענה שאנחנו מכירים אותה גם מהמקום שלנו כישראלים, שמדינת ישראל פועלת פעמים רבות נגד אויב שהוא חלש ממנה. שאלה היא עד כמה יש באמת נקודות השקה בין המקרה הרוסי למקרה הישראלי ובכלל למלחמות בעולם. אתה רואה אפשרות של ללמוד מהמלחמה הרוסית למקומות אחרים?
טוב, זאת שאלה גדולה וזאת שאלה גם טעונה מבחינה פוליטית, כי ישראל רואה את עצמה הרבה פעמים בצד החלש, נמצא תחת סכנה, והמבקרים של ישראל הרבה פעמים רואים בה בצד החזק, שמפעיל כוח לא פרופורציונלי. אני חושב שבאופן בסיסי, אבל הקונפיגורציה של המלחמה הרוסית באוקראינה מאוד שונה מהקונפיגורציה של המלחמות או המבצעים הצבאיים שישראל מעורבת בהם. המבצעים הצבאיים שישראל מעורבת בהם הם בעיקר סביב עזה בעשורים האחרונים. הם מבצעים שנועדו להתמודד עם אתגר צבאי ספציפי, וזה בדרך כלל ירי רקטי אל עבר שטחה של ישראל מעבר מצד עזה. ואז אפשר כמובן, יש ביקורת על ישראל, על היקף הכוח שהיא מפעילה, אבל צריך להגיד בכנות שבשורה התחתונה, כל המבצעים האלה הם מסתיימים כאשר הצד השני עדיין יורד טילים לעבר ישראל, כך שמטרות המבצע הזה לא משיג את מטרותיו באופן מלא עד שהוא מסתיים. המקרה הרוסי, בגלל שאין איום דומה מצד אוקראינה אל עבר שטח רוסיה, הרבה יותר קשה להבין מהי המטרה הצבאית הלגיטימית שרוסיה מנסה להשיג, ומכיוון שככל הנראה כל הפלישה הזאת היא פלישה לא חוקית מראשיתה ועד סופה, אז קשה גם אפילו לנתח אותה במונחים של מידתיות. מידתיות מתייחס למצב שבו יש לך זכות לפעול, אבל אתה מפעיל כוח מופרז ביחס ליישום הזכות, מימוש הזכות. במקרה שאין לך בכלל זכות לפעול, התקיפה הרוסית היא נראית באמת מאוד מאוד מופרזת. עכשיו צריך להגיד שגם התירוץ שהרוסים נתנו למלחמה, התירוצים העיקריים סביב חבל הדונבאס והעובדה שהם באו נחלצו לעזרתם של האזרחים במזרח אוקראינה, שיש להם ברית עם הממשל הרוסי, אם נקבל את זה כבסיס, כליבת הטענה הרוסית, אז כן, אז לפי הניתוח הזה, מה שרוסיה עושה הוא בלתי מידתי, מכיוון שהמבצע הצבאי שלהם הוא לא מתמקד במזרח אוקראינה, הוא בעצם הוא קשור לכל אוקראינה, והוא תוקף גם את קייב בצפון, וגם בדרום, את אודסה, וגם את לבוב במערב, מקומות שרחוקים מאות רבות של קילומטרים מחבל הדונבאס.
כן, ודווקא בגלל התמונות האלה שאנחנו רואים מרוסיה, וגם מול הקונצנזוס היחסית אדיר של מדינות העולם נגד הפעולה הרוסית, אולי בגלל, כמו שאמרת קודם, המחויבות הפחותה של הרוסים למשפט הבינלאומי, בולט קצת החוסר אונים שיש לנו אל מול הפעולות הרוסיות. או במילים אחרות, מה בעצם יכול המשפט הבינלאומי לפעול כנגד הפעולות הרוסיות? איזה סנקציות יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את הפעולות הרוסיות שבעצם נתפסות כלא לגיטימיות לפי המשפט הבינלאומי?
כן. אז תראה, אז בניגוד למה שאומרים הרבה לגבי הסכסוך הזה, גם בפורומים של משפט בינלאומי, כאילו הפלישה הרוסית מדגימה את חולשת הכללים של המשפט הבינלאומי, אני חייב לומר שאני לא מסכים עם העמדה הזאת. אין פה שום בעיה שקשורה לחולשת הכללים של המשפט הבינלאומי. ברור לחלוטין שלאוקראינה יש זכות להגנה עצמית, וכל מדינה בעולם שרוצה לבוא לעזרתה של אוקראינה רשאית לעשות את זה. זאת אומרת, ארצות הברית יכולה מבחינה חוקית להצטרף למלחמה, יכלה להצטרף למלחמה מהיום הראשון ולסייע לאוקראינה. כך שמבחינה זאת, זה שלרוסיה יש זכות וטו במועצת הביטחון, לגבי הצד הצבאי היא לא מעלה ולא מורידה, מכיוון ש... ארצות הברית וכל מדינה אחרת, עם החלטת מועצת הביטחון או בלי החלטת מועצת הביטחון, יכלה לבוא לעזרתה של אוקראינה. הבעיה שלנו פה היא אחרת. הבעיה היא שיש מציאות גיאופוליטית ומציאות צבאית, שבה לא מדובר סתם בצד תוקפן, מדובר בצד תוקפן שהוא מעצמת על, שיש לה נשק גרעיני. ולכן הסיבה העיקרית שבגללה אין נכונות, יש נכונות לסייע לאוקראינה בכל מיני מישורים, אבל לא במישור של משלוח צבא שיעזור לה, היא נובעת מהחולשה הצבאית או מהחולשה הפוליטית של מדינות המערב ביחס לרוסיה. מה שהמשפט הבינלאומי כן מציע, וזה אי אפשר לזלזל בזה, כסקנד בסט, כאופציה אחרת להתמודד עם המציאות הזאת, זה אחד, פלטפורמה די מפותחת בשביל להטיל סנקציות. שוב, גם אם יש החלטת מועצת הביטחון או אין החלטת מועצת הביטחון, אפשר להטיל סנקציות על מדינה שמפרה כלל בסיסי של המשפט הבינלאומי, והדבר הזה אכן נעשה בהיקף מאוד גדול ובמהירות מאוד גבוהה. ודבר שני שהמשפט הבינלאומי יכול לעשות, זה לסמן גבולות, מה שנקרא line in the sand, קו בחול. זאת אומרת לקבוע, ואמריקאים הודיעו שהם מחויבים בעצמם באמנה, אמנת נאטו, שסעיף 5 לאמנה מחייב את ארצות הברית ואת כל שאר מדינות ברית נאטו לבוא לעזרתה האחת של השנייה אם הן תהיינה מותקפות. והדבר הזה כן מייצר סוג של הרתעה אמינה כלפי רוסיה, במובן זה שהם ידעו שאם הם יתקדמו סנטימטר אחד מעבר לאוקראינה, אל עבר מדינה שכנה, אז לארצות הברית ולשאר בעלות ברית נאטו לא תהיה ברירה אלא לבוא לעזרתה של המדינה המותקפת. אז מבחינה זאת, בריתות ההגנה הן כן מסייעות במובן מסוים לתחום את היקף הסכסוך.
כן, אני רוצה ברשותך לחדד אולי את השאלה. אנחנו פוגשים יותר ויותר בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, מדינות שכמו שאמרנו, המחויבות שלהם למשפט הבינלאומי היא פחותה, שפועלות באופן אגרסיבי או אלים כלפי מדינות אחרות או ארגונים אחרים, ואותן מדינות נהנות הרבה פעמים מכללים מסוימים שקיימים במשפט הבינלאומי, ולעומת זאת מדינות שהמחויבות שלהם כלפי המשפט הבינלאומי גבוהה, הן צריכות להיות כפופים למשפט הבינלאומי. מה שיוצא מכאן זה שהמשפט הבינלאומי למעשה דופק בלשון העם, או מסרס את אותן מדינות ששומרות דווקא על הכללים.
טוב, זו כמובן כמעט טאוטולוגיה, במובן זה שמי שפחות שומר על הכללים, הוא יותר מפר אותם. זה ברור שהדבר הזה הוא סיטואציה קיימת. זה גם קשור אגב, לא רק ליחס למשפט בינלאומי, זה גם קשור הרבה פעמים ליחס לערכים אחרים, זה גם קשור ליחס לדמוקרטיה, זה קשור ליחס לחופש בתוך המדינה, זאת אומרת, זה לא מקרה שרוסיה במקביל פולשת לאוקראינה, ומגבילה מאוד את חופש הביטוי בתוך השטח שלה, וזה לא מקרה.
כן, פרופסור שני, אבל כשאנחנו מדברים על הזכות לחיים, זאת אומרת, כשיש פה מלחמה ומדובר במשחק סכום אפס, זה win-lose, אז זה פחות דומה לזכויות אחרות כמו חופש הביטוי, אלא מדובר פה על מצב של win-lose, ולכן הייתי אומר שאולי יש פה מצב שונה מבחינת הדברים.
אז יש שאלה, זאת אומרת, יש כמובן שמדינה שמותקפת, יש לה זכות משפטית להפעיל כוח במסגרת הגנה עצמית, והיא לא, זאת אומרת, המשפט הוא לא מונע ממדינות להגן על עצמן, אוקיי? הוא מונע ממדינות לתקוף, זה נכון, שמדינה שתוקפת בלי פרובוקציה, או תוקפת באופן מפתיע, יש לה יתרון טקטי מסוים. ההנחה היא שרוב גדול של מדינות העולם ושל האנשים בעולם לא רוצים לחיות במציאות שהיא מציאות כמו שיש שם באוקראינה, שבה בכל רגע נתון מדינה שכנה יכולה לפלוש, ולכן המדינות בוחרות לא להתנהל בצורה כזו. לגבי טווח ארוך, יש שאלה, השאלה שאתה מעלה היא שאלה גדולה, אבל זה לא ברור שמדינה תוקפנית כמו צפון קוריאה או איראן, או סוריה, או רוסיה, בטווח הארוך היא יוצאת נזכרת מהעובדה שהיא מדינה תוקפנית, או מדינה שבזה על הכללים של המשפט הבינלאומי. המדינות האלה במידה כזו או אחרת הן מדינות מנודות, הן מדינות שהאינטראקציה הדיפלומטית, התרבותית, הכלכלית, התיירותית, איתן היא מאוד קטנה, היא מדינות שהכלכלות שלהן מאוד מאוד סובלות, האזרחים שלהן מאוד מאוד סובלים. אז יש פה בעיה שהיא בסופו של דבר, צריך גם להגיד, בעיה של נציג, יש מנהיג, והמנהיג הזה מקדם מדיניות שהיא הרבה פעמים מדיניות פרועה, והניזוק העיקרי מהמדיניות הזאת זה לא המדינה השכנה הרבה פעמים, אלא זה האוכלוסייה של אותה מדינה, וזאת תופעה שלאורך זמן צריך לנסות לטפל בה באמצעות עידוד משטרים דמוקרטיים, באמצעות ניסיון לקדם רפורמות במדינות כאלה. אבל זה נכון שבסוף אין פתרון, כמו שבתוך שיטת, בתוך המשפט הפנים מדינתי, הרעיון של רשע וטוב לו, הוא לא רעיון שאנחנו לא מכירים. זאת אומרת, יש סיטואציות בחיים האנושיים, שבהם מי שלא מקיים את הכללים, לפחות בטווח הקצר, יכול להיות שהוא יוצא נזכר. זה לא שונה בזירה הבינלאומית.
כן, זה מוביל אותי לנושא חדש שאתה עסקת בו לא מעט בשנים האחרונות, וזה היחס של ישראל לאום ושל האום לישראל. אנחנו ראינו בשנים האחרונות ובכלל ביחס של האום למדינת ישראל, שהרבה פעמים האום מאיר הערות, עזרות, כלשהן לישראל, ולעומת זאת מדינות אחרות שפועלות באופן הרבה פחות דמוקרטי ובאופן הרבה פחות תואם לכללי המשפט הבינלאומי, אנחנו רואים יחס יותר בשרני, יותר מתון, ויש בזה איזשהו עיוות מסוים שמלמד קצת על היחס של מדינת ישראל לאום ושל האום ביחס למדינת ישראל.
כן, אז מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא מדויק עד הסוף, אני אסביר למה. ראשית, נכון, ישראל היא מדינה שבפורומים בינלאומיים הרבה פעמים חוטפת ביקורת, לפעמים מוצדקת ולפעמים הרבה יותר ממה שמגיע לה, וגוף כמו מועצת זכויות האדם של האום, שצריך להגיד זה גוף פוליטי, זה אגב לא הגוף שאני הייתי מעורב בו, אני הייתי חבר בוועדת זכויות האדם, שזה גוף מקצועי שמטפל בישראל כמו שהוא מטפל בכל מדינה אחרת בצורה שוויונית, אבל המועצה באמת מתנכלת לישראל, ואני חושב שלישראל יש סיבות טובות להרגיש מקופחת על ידה, אבל צריך להגיד, המועצה גם מטפלת בסוריה למשל, יש ועדת חקירה בינלאומית שפועלת כמעט 10 שנים ביחס למצב בסוריה, יש ראינו, ומה שעכשיו ראינו סביב אוקראינה, זה התגייסות בינלאומית חסרת תקדים, כולל אגב של העצרת הכללית של האום, ומועצת זכויות האדם, שכבר הקימה אגב ועדת חקירה לפשעים שמבוצעים באוקראינה, כן גם לגנות את רוסיה, שהיא שחקן חזק, וגם ראינו בזירה הבינלאומית, הטלת סנקציות, אגב, גם של מדינות וגם של חברות פרטיות, ולמעשה בחלק מהמעגלים של המשפטנים הבינלאומיים שאני נחשף אליהם, הטענה היום היא הפוכה, למה מטפלים בישראל, במדינה כמו ישראל, בכפפות של משי, כשמשווים את זה לעומת האופן שבו הקהילה הבינלאומית והתאגידים הבינלאומיים מטפלים ברוסיה, תוך כמה ימים כל החברות הבינלאומיות עזבו את רוסיה. אז זה נתפס זאת אומרת, מי שכמובן כל אחד מסתכל על המציאות מהזווית ראייה הייחודית שלו. אז אני חושב שהאמת היא איפשהי באמצע, באמת הרבה פעמים ישראל חוטפת יותר ממה שמגיע לה, אבל צריך להגיד שהמקום או הרווח שעדיין נשאר, האפשרות של להסלים את היחס הזה עדיין קיימת, אז זה גם מבחינת ישראל איזשהו מסר שיש מחירים יותר גבוהים ממה ששילמנו עד היום, שאנו עלולים לשלם אם ניתפס כמדינה בליגה של רוסיה מבחינת ההפרות של משפט בינלאומי. אני לא חושב שאנחנו נתפסים שם היום, וטוב שכך.
כן, בהחלט מעניין הביקורת הזו על ישראל. ולפני שניגש לנושא הפליטים, הייתי שמח לשמוע ממך, אמנם זה לא משפט בינלאומי, אבל הערכתך, איך אתה חושב שכל המשבר הזה מסתיים? איך אתה חושב שהמלחמה הולכת להסתיים? באיזה אופן?
טוב, אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אבל הניסיון שהיה לנו עם הרוסים, גם בגיאורגיה ב-2008, וגם עם הפלישה לקרים ב-2014, והמעורבות שלהם בדונבאס ב-2014-2015, כן יוצרת איזשהו דפוס שבו יש סבבים של אלימות, שבסופו של דבר מסתיימים באיזושהי שמירה על סטטוס קוו חדש. זאת אומרת, סביר להניח שבסופו של המשבר הזה, אוקראינה תמשיך להיות מדינה עצמאית, ויכול מאוד להיות שהמשטר באוקראינה ימשיך להיות אותו משטר, שאלה הם בעצם שתי מטרות שהרוסים היו רוצים אולי להשפיע עליהם, לשנות אותם, וכנראה לא יצליחו. אבל יהיה קשה לי להניח שהרוסים ייסוגו מהשטחים שהם תפסו, או בעלות בריתם תפסו ב-2014 ו-2015, ויכול להיות שגם אזורים נוספים שהם תפסו במלחמה הזאת, הם יישארו שם עד שיושג הסדר יותר כולל, יותר עקרוני, למה שמטריד בסוף באמת את הרוסים, וזה המעמד של אוקראינה ביחס למערב. כשפה אני קשה לי לראות איך נושא כזה מורכב וכזה גורלי לעתידה של אוקראינה, אפשר יהיה להכריע בו כל עוד התותחים עדיין רועמים. כך שסביר להניח שתושג, אני מקווה, מאמין שתושג הפסקת אש בימים או שבועות הקרובים, אבל אני חושש שהסכסוך ימשיך להתקיים, זאת אומרת הרוסים ימשיכו לשעות בשטחה של אוקראינה וימשיכו להפעיל לחץ עליה, גם לאחר מכן.
נעבור כעת לדבר על הנושא הבוער היום בישראל אולי בהקשר של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וזה עניין הפליטים. בשבועות האחרונים נקבעה מדיניות של קליטת פליטים על ידי ממשלת ישראל בהובלת שרת הפנים, ואתה לפני כשבועיים או שלושה כתבת חוות דעת מפורטת על הנושא, והייתי שמח לשמוע ממך מה בדיוק הנקודות שלדעתך היה ניתן לנהוג באופן שונה מהמדיניות שבה פעלה ממשלת ישראל.
כן. טוב, אז קודם כל צריך להגיד, ישראל כן מעניקה סיוע הומניטרי בתוך אוקראינה, מחוץ לשטח אוקראינה, וזה כמובן מאוד חשוב, וישראל גם הודיעה שהיא תקלוט אוקראינים שהם זכאי חוק השבות, שזה דבר גם חשוב, גם כמובן דבר שישראל מחויבת לעשות לפי חוקיה שלה, וגם ישראל הודיעה, וזאת גם הודעה אני חושב ראויה, שהאזרחים אוקראינים שכבר נמצאים בשטח ישראל יישארו פה עד שתיגמר המלחמה. איפה שאני חושב המדיניות הישראלית הייתה פחות ראויה ויוצרת קשיים, זה עם באמת ההודעה של שרת הפנים לגבי המכסה, שבעצם תוטל מכסה על מבקשי, על אזרחים אוקראינים שמבקשים להגיע לישראל, בסך של 5,000 איש, כשהשרה נימקה את זה בעובדה שכבר יש כאמור אזרחים אוקראינים בשטח ישראל, ושישראל ערוכה לקלוט גל גדול של מבקשי מקלט, שהם זכאי חוק השבות. עכשיו, הבעיה היא פה, קודם כל צריך להגיד, הממדים שאנחנו מדברים עליהם הם ממדים עצומים, זאת אומרת, אנחנו מדברים על למעלה מ3.5 מיליון אוקראינים שעזבו את שטח אוקראינה למדינות שכנות. אז רק בפולין עצמה יש כרגע יותר מ2 מיליון פליטים אוקראינים. אז כשמסתכלים על מה שישראל עשתה במבט השוואתי, אז זה נכון שכמובן ישראל היא לא מדינת גבול, היא לא מדינה שגובלת עם אוקראינה, אבל בנסיבות האלה, כאשר מגיע מבקש מקלט מפולין לישראל, וישראל מחזירה אותו לפולין, כשפולין כבר יש בלה 2 מיליון אנשים כאלה, זה דבר שמבחינה הומניטרית, מבחינת סולידריות, מבחינת מה שמכונה burden sharing, חלוקת נטל, נראה כאקט קצת, בוא נאמר, לא נדיב, שלא מפנים את גודל השעה. אז קודם כל, המכסה עצמה מראש הייתה מכסה יחסית צנועה ביחס לממדי תופעת הגירה ולמספרי הפליטים שמחפשים בעצם מקום לשהות בו. גם הערבוב הזה בין מה שיקרה בטווח הקצר עם אותם מבקשי מקלט שבאים לשלושה חודשים או קצת יותר, וזכאי חוק השבות שבאים להגר לפה, זה גם כן ערבוב לטעמי מין שאינו במינו. אני חושב שמה שצרם אבל במיוחד בסיפור של המבקשי מקלט, היא של ישראל, אפרופו משפט בינלאומי והסכמים והצורך לכבד הסכמים, יש לישראל הסכם מ-2010 עם אוקראינה, הסכם לוויתור על ויזות. זאת אומרת שבימי שלום, כל אזרח אוקראיני יכול להיכנס לשטח ישראל, הוא לא צריך ויזה, והוא מגיע לישראל ומקבל אשרת שהייה, אשרת ביקור לשלושה חודשים. וההחלטה שדווקא כאשר פורצת מלחמה ודווקא אוקראינים מבקשים לבוא לישראל גם מסיבות שקשורות למלחמה, דווקא אז ישראל פתאום תקשיח את המדיניות ותסגור את השערים, זה נראה דבר שעל פניו מבחינה טכנית מפר את ההסכם, ושוב, במישור הבילטרלי הוא יוצר איזושהי מדיניות שמאוד לא מתחשבת בסיטואציה ובקשיים, במציאות שהיא מאוד קשה, שמעלה מצוקות מאוד גדולות שהאוקראינים נתקלים בה. עכשיו, אפשר להוסיף לזה עוד שתי נתונים, ובזה אני אסיים את ההתערבות הזאת. אחד, לא יגיעו הרבה, זה ברור שלא יגיעו הרבה אנשים לישראל. צריך, אז גם בעניין הזה, החששות של הצפה, הן חששות שאין להם הרבה מה להתבסס, כי למרות מה שאמרתי על כך שיש הרבה מאוד מבקשי מקלט, האיחוד האירופי פתח את שעריו בפני האנשים האלה, וכל מבקש מקלט מאוקראינה זכאי בעצם להתארח בכל מדינה ממדינות האיחוד האירופי, ולא רק להתארח שם, הוא מקבל ויזת עבודה, הוא מקבל זכאות לתנאים סוציאליים, ביטוח בריאות, דיור, חינוך, זאת אומרת הרבה יותר ממה שהוא מקבל פה על ויזת תייר. ולכן ברור שרוב רובם של אזרחי אוקראינה שברחו משטח אוקראינה, אין להם שום סיבה להגיע למדינת ישראל, אלא רק אם יש להם פה איזשהו מכר או קרוב, או סיבה מאוד מאוד, קשר מאוד מיוחד למדינת ישראל. והנקודה השנייה והאחרונה היא שכאשר החל ההתרעמות כנגד התמונות הקשות באמת בשדות התעופה, שבהם בעצם עוצרים אזרחים אוקראינים שברחו מהמלחמה ומעלים אותם על מטוסים בחזרה לאירופה, דבר שבאמת נתפס כמשהו לא ראוי ולא לבקנה אחד עם מדינה שמחויבת לערכים הומניטריים. השרה שינתה את המדיניות ואמרה, טוב, מעכשיו מי שהוא בא לבקר משפחה, אז אנחנו לא נחשיב אותו בתוך המכסה של 5,000 אנשים, וחוות הדעת שלי בין היתר אמרה, זאת הבחנה שהיא הבחנה שהיא לא מחזיקה מים, מכיוון מה לי אם הוא בא לבקר חבר, או בא לבקר קרוב משפחה, הוא בא למצוא מקום לשים בו את הראש למשך כמה שבועות עד שיעבור זעם, והקטנוניות שיש עכשיו לאכוף את דיני ההגירה של ישראל בצורה דווקנית במציאות הזאת, אני חושב שהיא לא ראויה, ואני חושב שהיא גם מנוגדת כאמור להסכם שיש לישראל עם אוקראינה.
כן, הדברים מרתקים, ויש לי שתי שאלות ברשותך. אני אתחיל בשאלה הראשונה דווקא שנוגעת הדברים שהזכרת. אתה ציינת שבעצם יש מכסה של 5,000, ואני מבין מדבריך שבעצם על עצם קיומה של מכסה, על עצם הקביעה שאפשר לקבוע מכסה, אתה לא מתנגד, אתה מסכים איתה שזה דבר אפשרי.
כן, אפשר כמובן, אני חושב שהמכסה היא סף הספיקה שלך, זאת אומרת, יש נקודה בזמן שבה אתה אומר, אני לא יכול כמדינה עכשיו לקלוט מיליון אוקראינים, לא יכול. אין לי את הפסיליטיז, אין לי את היכולת הכלכלית, אין לי איפה לשים אותם וכדומה. בסדר, אני מקבל את הרעיון שיש נקודה שבה המדינה מגיעה לרוויה, והיא לא תקלוט אנשים שהיא לא מחויבת להכניס לשטחם. אוקיי? למרות ש, אגב, רק לצורך פרספקטיבה, לבנון קלטה יותר ממיליון סורים בזמן מלחמת האזרחים בלבנון, וגם ירדן קלטה מאות אלפים של פליטים סורים, בטורקיה יש כמה מיליוני סורים. זאת אומרת, הרעיון שמדינות עניות יחסית יכולות לקלוט מבקשי מקלט, הוא לא רעיון כל כך מהפכני. גם פולין, שהיא מדינה ענייה יותר מישראל, כאמור קולטת 2 מיליון איש. אז המחשבה של ישראל, אין את היכולת הכלכלית להחזיק 5,000 איש, היא מצחיקה. בתנאי שגרה נכנסים לישראל מאוקראינה כל חודש 10,000 אזרחים אוקראינים. אז בתנאי מלחמה אנחנו עכשיו חותכים את הקווטה הזאת בחצי, זה לא הגיוני.
כן, אז פה אולי אנחנו באמת מגיעים לנקודה השנייה, שלמעשה מה שאתה רואה כנסיבות שהן חמורות, שמצריכות עכשיו לגרום לנו לקלוט הרבה פליטים, אנחנו רואים כנסיבות, יכולים לראות לכל הפחות כנסיבות מקלות, זאת אומרת, נסיבות שיכולות להוביל אותנו, אנחנו חוששים ממצב כזה שיכול להוביל אותנו לקליטה המונית של המון פליטים שיבואו מאירופה כתוצאה מאותה פתיחה של שערים של הגבולות.
תראה, הכל כמובן פונקציה, זאת אומרת, לחשוש תמיד אפשר, כן? אשרי חרד תמיד, אבל צריך פה להסתכל על המציאות בצורה ריאליסטית. אנשים שמגיעים לישראל זה בדרך כלל, בכלל, יוצאים מאוקראינה, זה נשים וילדים וזקנים. זאת אומרת, גברים לא יוצאים, אסור להם לצאת מאוקראינה בכלל, גברים בגיל צבא, שזה מ-18 עד 60, אסור להם בכלל לצאת משטח המדינה. האנשים האלה הם בורחים כשבגדיהם על גופם, אין להם בעצם, כל הרכוש שלהם מאחורה, הבני זוג שלהם מאחורה, אם אין להם שום קשר לישראל, למה שאדם כזה, שלא דובר את השפה, שאין לו פה היתר עבודה, שאין לו פה זכאות סוציאלית לשום דבר, למה שהוא יבוא להשתקע of all places דווקא במדינת ישראל? זאת אומרת, צריך בהקשר הזה לחשוב בצורה, ולעלות על מטוס, כן? לטוס לישראל. זאת אומרת, צריך איזושהי סיבה מאוד ספציפית שאדם יגיע דווקא לפה. עכשיו, זה שונה מאפריקה, כי באמת הפליטים האפריקאים הגיעו לישראל, כי ישראל הייתה מבחינה זאת מדינת הגבול. היא המדינה הלא אפריקאית הראשונה שהם יכולים להגיע אליה באופן רגלי, ויכול להיות שיש להם באמת סיבה לטווח ארוך להיות בישראל ולא בדרפור או באריתריאה. המחשבה שאזרח אוקראיני שהיו לו עד לפני שבועיים חיים באוקראינה, ויכול להיות שאם המלחמה תסתיים בתוך שבועיים הוא יוכל בתוך שבועיים שלושה לחזור ולשקם את החיים שלו, עכשיו בא לישראל מתוך כוונה, גמירות דעת להשתקע בישראל, זה פשוט נראה סיפור פנטסטי. זאת אומרת, אני לא מדבר על עולי חוק השבות, אנשים שיש להם זיקה לעם היהודי, זיקה למדינת ישראל ורוצים להשתקע, גם זה אגב צריך להגיד, המספרים נתיים מאוד מאוד קטנים, אנחנו מדברים על נכון להיום פחות מ-4,000 זכאי חוק השבות שהגיעו מאוקראינה, כך שאפילו מי שיש לו זכות חוקית לעשות את זה, לא ממהר לעשות את זה, אז המחשבה שיהיה לי פה נחשול של אנשים שהם לא זכאי חוק השבות שיגיעו לפה, פשוט נראית לי לא הגיונית, יותר סביר שאנשים מגיעים לפה, כי יש להם פה איזשהו קרוב משפחה שיכול להחזיק אותם באוויר, שיכול לשכן אותם בבית שלו בחודש הקרוב, ואז יהיה להם איפה להיות, והם לא יצטרכו לישון באולם ספורט בקרקוב, אלא הם יוכלו לישון בבית מגורים בחולון.
כן, והדברים מחברים אותנו לעתירה שאתה עורך דין ורשה בשם שגריר אוקראינה, או לבקשת שגריר אוקראינה, שבא אל עורך דין ורשה, טענה לפי המדיניות הממשלה היא לא סבירה בנסיבות העניין, ולגבי העתירה הזו יש שתי שאלות באמת שקשורות אולי גם לשאלה חוקתית. השאלה הראשונה היא באמת, האם יש סמכות, האם יש זכות עמידה לעורך דין ורשה בנסיבות העניין, כשמדובר בעתירה שלמעשה עותרת בשביל שגריר אוקראינה. והשאלה השנייה היא, עד כמה בית המשפט מותר לו, או לגיטימי שהוא יתערב במדיניות שקשורה להגירה, שזו מדיניות שבאופן כללי התערבות בה היא פחותה בדרך כלל, ואני אשמח לשמוע את דעתך בשתי השאלות האלה.
כן, אז ראשית צריך להגיד, העתירה היא לא מוגשת בשם ממשלת אוקראינה או שגרירות אוקראינה, זה נכון שהיו התבטאויות ששגריר אוקראינה שמח על זה שהוגשה את העתירה, אבל הוא לא צד לעתירה, אז מבחינה פורמלית זה מדובר בעותר ציבורי, זאת אומרת עורך דין מתחום דיני הגירה, אבל הוא עותר כעותר ציבורי, בשם אותם אנשים שמבקשים להיכנס לישראל והכניסה שלהם נמנעת מסיבות שהעותר טוען הן מנוגדות לחוק. זאת אומרת, האם בית משפט מתערב בשיקולי הגירה? בית משפט ככלל לא ממעט מאוד להתערב בשאלות שקשורות לשיקול דעת של שר הפנים לגבי מי זכאי להיכנס לישראל ובאיזה סטטוס, זה ודאי נכון. הטענה אבל של עורך דין ורשה היא טענה יותר רדיקלית, והוא אומר שבמקרה הזה אין בכלל לשר הפנים סמכות למנוע כניסתם של אזרחים אוקראינים לישראל על בסיס קולקטיבי, זאת אומרת על בסיס קביעת מכסה, בגלל ההסכם בין אוקראינה לישראל, שבעצם משתקף בצו הכניסה לישראל. זאת אומרת, יש צו שבעצם מכניס את אוקראינה לרשימת מדינות, שהכניסה לישראל מהן לא מחייבת ויזה, השר עדיין יש לו שיקול דעת אינדיבידואלי, על כך אף אחד לא חולק, שהשר יכול בכניסה להחליט שאדם מסוים לא נכנס בגלל שהוא מבקש להשתקע בישראל, או בגלל שהוא מבקש לעבוד בישראל, או בגלל שהוא מסכן את שלום הציבור בישראל. על כך אין מחלוקת. המחלוקת היא האם אתה יכול, כשיש לך צו שבעצם מאפשר כניסה לכל אזרח אוקראיני, לקבוע קווטה, ולהגיד, אני עכשיו, אנשים מסוימים, אני לא אשקול את הכניסה שלהם על בסיס אינדיבידואלי, מכיוון שהם חורגים מהקווטה. אז זה דבר שבית המשפט כנראה יכול להתערב בו, וגם בית המשפט אמר בדיון, שלגבי פרשנות הצו, בכך הדבר הזה נופל בגדר סמכותו, כי בעצם הטענה העיקרית של שרת הפנים, היא שהצו חל רק לגבי תיירים, והאנשים האלה הם לא מוגדרים כתיירים. אבל צריך להגיד שלשון הצו לא עושה שימוש במילה תייר, וגם ההסכם בין ישראל לאוקראינה אין בה את המילה תייר. והרעיון שאתה פה יוצר איזושהי קטגוריה, ואתה אומר, זה רק חל על תיירים, ואני מגדיר מי שבא לבקר חבר כמישהו לא תייר, ומי שבא לבקר קרוב משפחה כמישהו כן תייר, זה נדמה מקום שבו לבית המשפט כן יש כלים להתערב, כי מדובר בפרשנות חוק, והוא יכול לומר ששרת הפנים מפרשת פה את החוק בצורה בלתי חוקית.
כן, אני חושב שבאיזשהו מובן אנחנו לא מדברים על הפיל שבחדר, שככה הזכרת את הדברים באופן לא מפורש בדברים האחרונים שלך, אבל למעשה מדיניות השרה מבקשת למנוע משהו אחר, היא מבקשת למנוע כניסה של לא יהודים למדינת ישראל. זאת אומרת, מה שעומד פה בבסיס העניין, זה החשש מהגירה ושינוי המצב הדמוגרפי בישראל. ולכן, כל ההחלטות ויצירות הכלאיים האלה, שמבקשות למצוא מענה למקרה מסוים וספציפי, אבל בסוף, בבסיס עומד העניין הדמוגרפי.
אז תראה, אז א', באמת יש שאלה אם האנשים האלה באים להגר לישראל, אני חושב שזאת שאלה, אני חושב שהעובדות לא תומכות בפרופוזיציה שיש הרבה אוקראינים שהם לא זכאי חוק השבות, שמבקשים להגר לישראל, שוב, בגלל בעיקר שיש להם לאן לחזור, או צפוי שיהיה להם לאן לחזור באוקראינה, ואם לא, אז עדיף להם להיות כנראה באיחוד האירופי, כי הם מקבלים סל קליטה הרבה יותר נדיב שם. וגם אם באים לפה להשתקע, המחשבה היא שאי אפשר יהיה להוציא אותם, זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה כזאת פטליסטית, שברגע שמישהו נכנס, הוא אף פעם לא יוצא, גם היא לא כמובן מבוססת על מציאות. ישראל, יש לה מדיניות הגירה, והיא יודעת להוציא אנשים מהמדינה, וגם אגב זה נכון גם מבקשי המקלט האפריקאים, שמספרם הולך וקטן משנה לשנה. אלפי אנשים יוצאים, אגב, מאז שהמלחמה נפתחה, כבר למעלה מ-1,000 אזרחים אוקראינים עזבו את ישראל. אז זה לא תנועה אפילו שהיא, גם היום זה לא מדובר בתנועה חד סטרית. וגם הסיפור עם חוק השבות ואופייה היהודי של המדינה, אולי שוב, אתה מדבר על פילים בחדר, אחד הפילים בחדר הוא שרוב זכאי חוק השבות הם לא יהודים. אז ממה נפשך? אם אתה מבקש להגן על אופייה היהודי של המדינה, אז לא ברור איך אתה מפעיל פה חוק שבסופו של דבר מעלה הרבה יותר לא יהודים מאשר יהודים למדינת ישראל, אז גם הקשר בין הקשר הרציונלי, בין האמצעי למטרה, נראה מאוד מאוד רופף. אז בשביל להגן על אופייה היהודי, אתה תיצור הבחנה שגם לא ברור אם צריך אותה, וגם לא ברור שהיא משרתת בכלל את המטרה שלך, זה נראית לי מדיניות, שוב, בהינתן מה שאנחנו יודעים על המספרים, ועל מי שבאמת מבקש להגיע לישראל, זאת נראית מדיניות לא רצינית. גם עלה בדיון בבית משפט, כששאלו את הפרקליטות, כמה אוקראינים לא זכאי חוק השבות, ושאין להם בני משפחה בישראל מגיעים כל יום מאוקראינה, והמספר הוא שמדובר בפחות מ-200 איש כל יום. זה השיטפון שאנחנו מדברים עליו. זה מספרים שהם מספרים ממש זניחים. אני לא חושב שאופייה היהודי של המדינה, אני לא חושב שאופייה היהודי של המדינה ידלל בצורה משמעותית מאותם 200 תיירים אוקראינים שמגיעים כל יום. מטוס אחד.
אוקיי, נראה לי שיש עוד הרבה מה לעסוק בנושא ולדבר על העניין, אבל זמננו קצר, ואנחנו נאלצים לסיים כאן. אז תודה רבה לך, פרופסור שני.
תודה רבה.
ובהזדמנות זו, אני קראתי לאחרונה שזכית בפרס גורני למשפט ציבורי. נכון, אני טועה?
לא, אתה לא טועה, תודה.
אז בהזדמנות זו אנחנו מברכים אותך על השחייה, ברכות, ואנחנו מודים לך בשם בוגרי הפקולטה על השחייה ועל הכבוד ועל השיחה הזאת גם כן. אז תודה רבה לך, פרופסור שני.
יופי, תודה רבה, יהודה.
וכאן אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו לעונה 5. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בפרק הבא. היו שלום, להתראות. Justice anywhere is a threat to justice everywhere. Denny Craig.